كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدرت تخني يوتاف مطهران مشاء اخذت اسري بخم اشيم لشاء شتم اسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم 19 متريم بتدر شل 15150 كيلو هرز.
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד, למאזינים שלום והנה פותחים את השידור של היום, שלישי, 3 בינואר 2023, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום, שנפתח בה את השידור.
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. ראש הממשלה הישראלי המיועד בנימין נתניהו הציג בכנסת את ממשלתו השישית, כאשר הממשלה החדשה מורכבת מ-29 שרים ו-7 סגני שרים ו-31 משרדים שונים. בממשלה החדשה תתקיים רוטציה ב-4 משרדים, החוץ, האנרגיה, האוצר והרווחה. ובכמה משרדים יכהנו במקביל מספר שרים. בנוסף, כמה שרים יכהנו בשני משרדים במקביל. לאחר הנאומים החלה ההשבעה במליאת הכנסת. ראשית התקיימה ההצבעה לבחירת יושב ראש הכנסת, כאשר בליכוד הציגו לתפקיד את חבר הכנסת אמיר אוחנה, המייצג את הקהילה הלהבתית. רוב חברי הכנסת של האופוזיציה לא השתתפו בהצבעה. לאחר מכן התקיימה הצבעת אמון בממשלה, כאשר 63 חברי הקואליציה תמכו בה במקביל ל-53 מתנגדים. אז עלה בנימין נתניהו להשבע אמונים כראש הממשלה, אחריו שאר השרים. בזמן רוב חברי האופוזיציה בראשות היושב ראש לפיד היו נעדרים מהמלאה. מרכיבי ממשלת נתניהו מקפידים לומר כי זו הכרעת הציבור, אבל ברור שבשוני מכל תקופה בעבר אין אווירת חגיגות וכולם מבינים שהם יוצאים לדרך של התאבדות או אובדן כיוון. מאזינים יקרים, העיתונאי אריה שביט ציין כי בבחירות 2022 העם אמר שהוא רוצה ממשלה לאומית. אבל לא אמר שהוא רוצה שלטון חרדי חרדלי. הציבור אמר שהוא רוצה מדינה יהודית, אבל לא אמר שהוא רוצה מדינת הלכה. העם אמר שהוא רוצה חוק, סדר ומשילות, אבל לא אמר שהוא רוצה אנרכיה. אריה שביט כתב כי מה שהתרחש בין יום הבחירות ובין יום השבעת הממשלה היה עיוות גמור של דבר העם ורצון העם. בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר ויצחק גולדקנופ התייחסו אל ראש הממשלה הנבחר באופן כוחני ומבזה. הציונות הדתית, עוצמה יהודית ויהדות התורה התייחסו אל מפלגת השלטון באופן מבטל ומתנשא. מפלגות שקיבלו רבע מהקולות התנהגו כאילו הן בעלות הבית. הן ישראל החדשה, לפי אמונתיהם ולפי כחמותיהם יישק דבר. אבל הקברניטים החדשים והוותיקים חייבים להבין שהרכב הקואליציה שלהם אינו ההרכב של החברה הישראלית. הם חייבים לזכור את הרוב הישראלי הגדול והשקט של חילונים מסורתיים ודתיים לאומיים ליברליים. וודאי שאין ביטחון שמרכיבי הממשלה החדשה יצליחו להימלט מההעמדה לדין על מעשיהם המושחתים, בדיוק כפי שקורה היום עם דונלד טראמפ. עד כאן, מאזינים יקרים.
כאן קול דוד, בהשעה 3:30. למאזינים שלום, החדשות ועיקרן תחילה. תקסים לרגל יום השנה השלישי לרצח רב אלוף קאסם סולימני החלו מאז שעות הבוקר בהשתתפות המונים בכל רחבי איראן ובכמה מדינות באזור ובאירופה. עוזר יושב ראש מערכת המשפט לעניינים בינלאומיים, מזכיר הוועדה לזכויות האדם באיראן, מודיע כי 94 אמריקאים, בראשם נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, בין החשודים בהתנקשות בחלל קאסם סולימני. דובר משרד החוץ נאסר קנעני אומר כי אנו עוקבים אחר פרשת ההתנקשות בחלל סולימני ברמה הבינלאומית. עוזר שר החוץ לעניינים מדיניים עלי בקרי אומר כי שיתוף הפעולה בין איראן לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית יימשך. ומשרד החוץ, הכדור הוא במגרש של המערב לסיום המסע ומתן בוויינה. רשויות הביטחון עצרו חברים עיקריים ברשת שמממנת את ארגון הטרור חלק. החדשות במלואן מקול דוד. התקסים לרגל יום השנה השלישי לרצח רב אלוף קאסם סולימני החלו מאז שעות הבוקר בהשתתפות ההמונים בכל רחבי איראן ובכמה מדינות זרות, בעיראק, פלסטין, לבנון, סוריה, תימן ואף במדינות באירופה. בשלושה בינואר 2020 נרצח כידוע רב אלוף קאסם סולימני בהפצצה אמריקנית אכזרית בעת שהשיירה שלו הייתה בדרך לנמל התעופה הבינלאומי של בגדד, כאשר היו בלווייתו סגן יושב ראש כוחות הגיוס העממי אבו מהדי אל-מוהנדס וחברים נוספים. מיליוני אנשים מאיראן ומחוצה לאיראן ציינו את יום השנה לרצח החלל קאסם סולימני בעיר כרמן, מקום הולדתו ומקדשו של החלל. מיליוני אנשים הצדיעו לכבוד הגיבור האמיץ חלל קאסם סולימני, שהקריב את עצמו למען ההתקוממות והעמים המקובחים. בתוך כך עוזר יושב ראש מערכת המשפט לעניינים בינלאומיים, מזכיר הוועדה לזכויות האדם באיראן, קאזם גריב אבאדי, הודיע כי 94 אמריקאים, בראשם נשיא ארצות הברית לשעבר דונלד טראמפ, מזכיר המדינה שלו מייק פומפיו והגנרל קנט מקנזי, הם בין הנאשמים בהתנגשות בחלל רב אלוף קאסם סולימני. לרגל יום השנה השלישי לרצח קאסם סולימני, ציין קאזם גריב אבאדי בריאיון לטלוויזיה האיראנית, למעקב של מערכת המשפט בפרשת ההתנגשות, ואמר כי ישנם שני תיקים משפטיים פתוחים, אחד במערכת המשפט העיראקית, השני במערכת המשפט האיראנית, והוסיף כי במערכת המשפט האיראנית התובע הכללי לעניינים בינלאומיים הוא שמנהל את החקירה. עוזר יושב ראש מערכת המשפט לעניינים בינלאומיים, מזכיר הוועדה לזכויות האדם, קאזם גריב אבאדי, הבהיר כי הוקמה ועדה משותפת בין שתי מערכות המשפט בשתי המדינות, עיראק ואיראן, בשנה שעברה, והוועדה קיימה שלוש ישיבות בבגדד ובטהרן, ובשבוע שעבר סוכם לקיים את הישיבה הרביעית בעוד שבוע, כאשר במסגרת הוועדה המשותפת הזאת מחליפים מידע ומסמכים להשלמת החקירות. דובר משרד החוץ נאסר קנעני מסר כי משרד החוץ עוקב אחר פרשת ההתנגשות בחלל קאסם סולימני וחבריו ברמה האזורית והבינלאומית. במסיבת עיתונאים אתמול אמר דובר משרד החוץ כי החלל קאסם סולימני ואבו מהדי מוהנדס, שנרצחו בפיגוע טרור אמריקאי, הם גיבורי המאבק בטרור ומפקדי ההתקוממות. כנעני חזר על כך כי משרד החוץ עוקב אחר פרשת ההתנגשות בחלל קאסם סולימני וחבריו ברמה האזורית והבינלאומית עד הסוף, וקבע כי ממשלת ארצות הברית אחראית לפשע הזה מבחינה משפטית ובינלאומית. כנעני הבהיר כי הממשל האמריקני, שהפיץ טענות שקריות לרבות לחימה בטרור, תכנן וביצע את פיגוע הטרור נגד החלל סולימני, הגורם הבכיר ברפובליקה האסלאמית באיראן, בעת שהיה בשליחות רשמית על אדמת עיראק. עוזר שר החוץ לעניינים מדיניים עלי בקרי הודיע כי הרפובליקה האסלאמית באיראן כחברה פעילה ואחראית בסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית ובאמנה לאי הפצת נשק גרעיני, מחזיקה ביכולות ידע וטכנולוגיה גרעיניות, והייתה שומרת על שיתוף הפעולה הרציני והאפקטיבי עם הסוכנות הבינלאומית, כאשר שיתוף הפעולה הזה יימשך גם בעתיד. עוזר שר החוץ עלי בקרי אמר לכתבים אתמול בתשובה לשאלה על השיחות בין איראן לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, כי תהליך המסע ומתן הוא תהליך מתמשך, הוא עדיין קיים ולא נפסק, כאשר העובדה או העבודה מתקיימת ברצינות ואין צורך ברעש תקשורתי. דובר משרד החוץ נאסר קנעני אמר כי איראן מוכנה לחלוטין לסיים את המסע ומתן בוויינה תוך התחשבות בקווים האדומים ועל בסיס הטיוטה וחבילת המסע ומתן שיסוכמו בעקבות חודשים של מסע ומתן רציני אינטנסיבי. כעת, כך אמר דובר משרד החוץ, הכדור במגרש של המערב. דובר משרד החוץ הוסיף כי בשולי ועידת בגדד 2 נערכו פגישות בין הנציגים הבכירים של איראן והאיחוד האירופי, והדיונים נסבו על המסע ומתן בוויינה. בתוך כך עושה קונצנזוס בדבר הצורך להמשיך בשיתוף הפעולה ובמסע ומתן בין שני הצדדים, כאשר הרפובליקה האסלאמית באיראן הסכימה לסיים את המסע ומתן בוויינה על בסיס הטיוטה והחבילה של המסע ומתן שיסוכמו בתום חודשים של מסע ומתן אינטנסיבי. משרד הביטחון האיראני, משרד ביטחון הבנים באיראן, ברסם הודעה בה נחשף כי נעצרו גורמים עיקריים ברשת שהיא מממנת את הארגון, ארגון הטרור חלק. עוד נאמר כי הרשת היא הגדולה בין המממנים את ארגון הטרור בכסף ובציוד להוציא לפועל בגועים ופעולות נפשעים. בהודעה נאמר, אנו מודעים לעם האיראני הנכבד שכוחות הביטחון הצליחו לשים יד על הרשת הגדולה ביותר שהייתה מספקת לארגון חלק את הכסף והציוד לבצע את בגועי הטרור, כאשר שישה מבחירי חברי הרשת הזאת נעצרו בסדרת פעולויות שנעשו במספר מחוזות בו זמנית. עוד 10 זמנו לחקירה, בעוד נמשכים המאמצים לעצור את שאר חברי הרשת. מאסר הישראלי לביטחון בנים הקיצוני איתמר בן גביר נכנס למתחם אל-אקסא כשהוא מלווה במאבטחים. בקורו של בן גביר מגיע איממה לאחר שישוחח עם ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ואמר כי יגיע למתחם אל-אקסא בשבועות הקרובים. הקיצוני בן גביר אמר אחרי הגעתו למתחם אל-אקסא בפעם הראשונה מאז הבחירות כי הממשלה לא תיכנע לאיומי חמאס על פי דבריו. זה המקום החשוב ביותר לציבור הישראלי ואנחנו, כך אמר, שומרים על חופש תנועה למוסלמים ולנוצרים, אבל גם יהודים יגיעו ומי שמאיים צריך לטפל בו ביד ברזל. דבריו של השר הקיצוני איתמר בן גביר. המשטרה הישראלית מסרה כי בתום ישיבת הערכת מצב ובתיאום עם הדרג המדיני הוחלט לאפשר את הגעתו של בן גביר למתחם אל-אקצא. מזכ"ל הוועד הפועל של אשף חוסיין א-שייח התייחס להגעתו של הקיצוני איתמר בן גביר למתחם אל-אקצא ואמר כי חוסר הבושה שלו מצריך תגובה פלסטינית ערבית ובינלאומית. זה הצעד הראשון של הממשלה הזו ומדיניות הכיבוש. גם תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס הודיעה למצרים כי לא תעמוד בחיבוק ידיים לנוכח הגעתו של השר הקיצוני הטרוריסטי איתמר בן גביר למתחם אל-אקצא. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד. כאן קול דוד, מאזינים יקרים, עכשיו נעבור מהחדשות לבין החדשות. רוסיה התחילה את השנה האזרחית החדשה 2023 בתפקיד ראשת האיחוד הכלכלי של איראן אסיה. היא שמה לסדר העדפיות בטוח עוד יותר של איחוד אירו אסיה, עצמאות בתחום הטכנולוגיה וחדשנות בתעשיות מפתח, ייצור נשק משותף לאנרגיה והגדלת מסחר על בסיס מטבעות מקומיים. לעומת הטלטלה בשווקים הבינלאומיים והאווירה המתוחה של הפוליטיקה העולמית, המדינות החברות באיחוד אירו-אסיה הצליחו לשמור על יציבות כלכלית ולשבר اتها ان دكتور اتها ان دكتور ها مفتيخ ها مفتيخ شلهن ها اخود الكركلي شل ايراسيا هو اخود كليل مدنوت بيلاروس كازاخستان كيرغستان روسيا وارمينيا جام اوزبكستان مولدوفيا وكوبا هن خبيروت بمعمد مشكيف باخود האמנה להקמת האיחוד נחתימה ב-29 במאי 2014 על ידי בלרוס, קזחסטן ורוסיה. האיחוד התחיל את העבודה בראשון בינואר 2015. האיחוד מהווה אחד האיגודים האזוריים המשפיעים והאוכלוסייה שלא מסתכמת ב-185 מיליון איש, כאשר התמ"ג יותר מ$2 טריליון. האיחוד הכלכלי חתם הסכמים להקמת אזורי סחר חופשי עם מדינות וייטנאם, סינגפור וסרביה. גם נחתמו הסכמים לשיתוף הפעולה המסחרי עם סין. בנוסף לזה, יש הסכם בין האיחוד לבין איראן בסחר חופשי שהיה בעקבות המסע ומתן בדצמבר 2022 ואושר באושרו צפוי בקרוב. באיחוד אירואסיה סיכמו גם בדצמבר האחרון לפתוח במסע ומתן עם איחוד האמריות לייצר ולהקים אזור סחר חופשי שיפתח בקרוב. בתשעה בדצמבר, בישיבת המועצה הכלכלית העליונה של אירואסיה בשקק בקירגיסטן, הודיע נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על העדיפויות של רוסיה לשנת 2023. הקמת שווקים משותפים לאנרגיה במסגרת אירואסיה הוא אחת העדיפויות לשנתיים הבאות. גם בטוח מסדרון צפון דרום, מזרח מערב, הוא אחד התחומים לשיתוף הפעולה בין מדינות האיחוד. תוכנית הנשיא הרוסי להקמת שוק משותף לאנרגיה של אירואסיה משמעותית לנוכח התגברות הלחצים והסנקציות של המערב נגד מוסקבה, והטלת יותר מגבלות על ייצוא נפט וגז מהמדינה. משמעות השוק המשותף היא הגברת ההיצע, היצע הנפט והגז הרוסי למדינות האיחוד. הנשיא פוטין גם התייחס ליחסים של האיחוד בזירה הבינלאומית והבטיח שיקל על ההסכמים עם שותפים זרים. נושא חשוב שרוסיה כראשת האיחוד עוקבת אחריו הוא הפחתת התלות של מדינות אירואסיה בדולר. שר החוץ של רוסיה סרגיי לברוב אמר באמצע דצמבר 2022 שבקרוב מדינות אירואסיה ישתמשו במטבעות מלבד הדולר. לאור האוכלוסייה, מספר האוכלוסייה, לאור השטח ולאור התוצר הגולמי של מדינות אירואסיה, למחיקת הדולר משימוש בעסקים המסחריים משמעות כפולה. רוסיה כמייסדת האיחוד מצביעה על ניצול אמריקאי לדולר ומבקשת להסיר ולמחוק אותו מהעסקים. רוסיה וסין נקטו צעדים משמעותיים בכיוון הזה. צעד משמעותי שהוכרז על ביטול השימוש בדולר באיחוד האירואסיה, ועל פי המומחית הרוסית לכלכלה לאנה בדוון, האיחוד אירואסיה פועל להשתמש במטבעות מקומיים במקום הדולר להיפטר מתלות במטבעות זרים. כאן הכל דוד מאזינים יקרים, גם בחדשות של היום. משרד החוץ הפלסטיני גנה את ביקורו של השר הישראלי הטרוריסטי איתמר בן גביר במתחם אל-אקסה, ומסר כי הגעתו למתחם אל-אקסה היא פרובוקציה חסרת תקדים. חבר הכנסת גלעד קריב מהעבודה התייחס לביקור של איתמר בן גביר במסגד אל-אקסה ואמר כי הסיבור הזה הוא חבית נפץ לזרוק גפרור בתוכה. זה לא צעד המשקף מחויבות לביטחון, אמר קריב. גם יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד אמר בפתח ישיבת סיעתו כי אסור שאיתמר בן גביר יגיע למתחם אל-אקסה. הוא התייחס להגעתו המתוכננת ברקע איומי חמאס והרשות הפלסטינית ואמר זו התגרות שתוביל לאלימות שתסכן חיי אדם ותעלה בחיי בני אדם. עם כל זה שביבי חלש, הוא מוכרח הפעם לעצור אותו ולהגיד לו שאתה לא מגיע למתחם אל-אקסה כי ימותו אנשים, על פי דבריו של יאיר לפיד. חברת הכנסת קארין אלהרר מיש עתיד התייחסה גם לנושא הזה להגעתו של בן גביר למתחם אל-אקסה באמרה כי הרבה דברים נועדו לתקוע אצבע בעין, וזה לא חדש שבן גביר אוהב להבעיר את האזור. מאזינים יקרים, עד כאן תם שדונן ליום, נשב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד. Thank you.